100 שיחות על חסכונות, עסקאות, שיפורים בתלושי שכר וקבלת תמיכה מההורים לא מתקרבים לשווי שגלום בפתרונות דיור הולמים במגזר החרדי. פרויקט מיוחד בשיתוף שניים מגדולי היזמים במגזר שידועים בטיב העסקאות במשך שנים. היזם כנראה הגדול ביותר במגזר החרדי בפער, הרב שלמה ברונר, שבונה בשורת מדינות בעולם ובירושלים גם את המגדל הגבוה ביותר, קשור למגדלי בסר, רמת שלמה, אחי סמך וכעת אקו ועוד. והרב שלמה טייטל, שגם הוא בונה בכמה מדינות בעולם, באירופה, בבריטניה וכאן בישראל, באמצעות חברת גני טל, שבונה בשורת ערים, בירושלים, בני ברק, אשדוד ובית שמש כעת. שלום רב לשניכם ותודה שהגעתם לכאן.
שלום.
ערב טוב.
המקום שהכי הרבה כסף חרדי מושקע זה באופן טבעי נדלן. גם אם בשוק ההון יש ירידה כלשהי, הירידה מאוד מאוד כואבת בשנה החולפת היה בשוק הדיור, כשאנשים שהשקיעו בעיקר בעסקאות ממונפות של 20-90, כמו שאנחנו קוראים לזה, הירידה של כמה אחוזים כואבת במיוחד, כי בינתיים צריך לשלם את הריביות על כ-80% ששווים כבר פחות. ואחרי עשרות שנות מכירת דירות, תנו לי בקצה המזלג, מה יכול להיות כלל האצבע שיגרום לבן אדם לדעת כשהוא נכנס לעסקה, שהיא לא כזו שעלולה לרדת בשנה הקרובה ולהסתיים בהפסד, ככל שנבחון מראש?
מה שהזכרת, 20-80 זה מאוד מסוכן, זה רק לאנשים שיש להם ממש כסף בצד, אבל לא להבריך שזה כל ההון שלו. מספיק שהמחיר של הדירות יורד ב-10%, שזה באמת מה שקרה בהרבה מאוד מקומות בשנה האחרונה, כדי למחוק לו רוב ההון העצמי. אברך, לפחות בציבור הליטאי, אין לו הרבה פתרונות, בגלל שהשכונות שבהם יכול לקנות בשביל לגור בו חיי קהילה חרדית, מקומות שזה הכי זולות, זה קריית ספר והכי שמח. וגם שם דירת 4 חדרים כבר עולה 1.9 מיליון שקל, שזה לא משהו שאברך יכול להרשות לעצמו. וכתוצאה מזה באמת צריכים למצוא פתרונות בפריפריה, כדי לתת משהו שבהישג יד. בציבור החסידי, יותר קל, בגלל שבדקה שכל המשפחות שולחות לאותו גן, מתפלאים באותו אותו חדר, אותו זה, אז אפשר אפילו 250 משפחות להקים קהילה, וזה הרבה יותר קל מאשר למצוא קרקע ל-1,000 פלוס דירות שצריך בשביל קהילה ליטאית.
ודווקא בשביל הקהילה הליטאית, אתה עכשיו בונה יוזמה אדירה, שמה שהכי מפתיע זה שפרסום הזה, אני בכלל לא ראיתי, קריה שלמה חרדית חדשה באקו, ובמחיר מאוד מיוחד, אנחנו תכף נגיע לזה. נשמע מהרב טייטל תחילה, איך אתה חושב שבן אדם יכול לדעת מראש כשהוא נכנס לעסקה? אולי הוא בכלל לא מוצא פה פתרון לדיור, יכול להיות שהוא בכלל נכנס לעסקה שבעוד שנתיים מגלה שהמחיר צנח. מה יכול להיות המאפיין שיצמצם את החשש הזה?
ראשית, כמו שרב שלמה אמר מקודם, כל הנושא של ה-20-80, הרבה אברכים שאין להם את הכסף וקפצו פנימה, נקלעו לבעיות, צריכים להיות מאוד מאוד זהירים. שנית, מאוד חשוב, איפה אתה קונה? כשאתה קונה באזורים חדשים, שבהם יש היצף של דירות, אתה באמת מסתכן שאתה קונה במחיר גבוה, והמחיר אחרת, ככל שאתה קונה במקום ותיק יותר, שהוא כבר מאוכלס, יודעים את המחיר, הסיכוי שיהיה בו ירידת מחירים הוא נמוך יותר.
כלומר, בן אדם שקונה במקום שכל כך מרובה דירות, וברמת ד' הולך להיות עוד אלפי דירות, עד עשרות אלפי דירות. הסיכוי שפתאום יבוא מישהו ויציף את השוק בכמה אלפי דירות, זה יגרום לירידה אולי גם של הדירות שרכשו דרכך, אבל אתה בונה גם בקריה החסידית, ששם זה 0 דירות למחירה, או גם באשדוד בקריה. שם הסיכוי שהמחיר ירד הוא הרבה יותר נמוך?
ברמת ד' יש אלפי יחידות דיור. אני לא חושב שהסיכון גדול שהמחיר ירד. אבל אם תהיה בעיה, היא ודאי תהיה בעיה במקומות שבהם יש אלפי דירות. הפרויקט שאנחנו בונים ברמה ב' הוא בתוך הקריה. בקריה כבר לא בנו שנים רבות פרויקטים. יש שם משפחות שכבר מחתנים ילדים ומחפשים דירות, ויש משפחות שמחפשות להתרחב. שם ודאי שרמת הסיכון הרבה יותר נמוכה.
הפתרונות החלופיים שיש, כולל מה שאמרתם לציבור חסידי, יש עכשיו גם באמנואל, בדרך כלל זה מגיע עם קבוצות רכישה. אצלכם הלכתם דווקא לא על קבוצת רכישה. הכל, אני מבין שתוך כ2.5 כבר יש חלק מהדירות שיוכלסו.
אנחנו כבר עם קבלן בשטח, ובעוד 2.5 נמצור את ה-1,000 דירות הראשונות. זו שכונה לגמרי חדשה, לא הייתה קיימת לפני 3 שנים, הכל היה שדות, ולא בתוך אקו עצמו, זה מזרחית לכביש 2. בסופו של דבר, המחיר משקף ממש רק את השווי של קרקע פלוס בנייה. זאת אומרת, אנחנו מוכרים דירות 4 חדרים, אקוויוולנטים 112 מטר ו-1.2 מיליון. כאשר באזורים אחרים באותה שכונה הקבלנים לציבור הכללי מוכרים את הדירות ב1,700,000 ביותר. זאת אומרת, אנחנו לא חושבים שאפשר בכלל לבנות בפחות מזה. בסופו של דבר, בדקה שיש לנו קריה של כמעט 1,700 דירות, זה מייצר בעצמו את הקהילתיות, כל השטיבלר וכל הבתי כנסת והמוסדות חינוך. והשיקול ללכת לאקו היה קרבה לחיפה, שעם רכבת או עם המתכונית שאמור להגיע פה בעתיד, זה יהיה סביבות 20 דקות. זאת אומרת, כל שוק העבודה של חיפה פתוח לציבור, ואז אנחנו נותנים פתרון גם דיור בר השגה וגם קרבה למוקדי תעסוקה.
דיברתם על כל מיני יתרונות שהיו בזכות זה שאתם מקימים כזו קהילה גדולה. אפשר למדוד את זה היום לפי השכונות ליד ולדעת אם המחיר באמת כל כך טוב, אם זה קצת יותר יקר או יותר זול? נניח, רמות ים של אקווה, ממש קרוב, אפשר להשוות את המחיר?
הם מוכרים ב-500,000 שקל יותר, דירות לציבור הכללי. יתרון אחר אצלנו זה שאקווה הוא גם פרויקט של מחיר משתכן. זאת אומרת, אתה לא שולט על מי הולך לגור בתוך הבניינים, והוא לא מתאים לציבור החרדי שצריך לדעת שזה קהילה עם אנשים עם אותם ערכים. אבל אפשר להשוות אחד לשני, שאנחנו 500,000 שקל יותר זול מהם. רואים מיד את החיסכון בעלויות.
תיאורטית, איך בן אדם יכול לבטוח יותר בקבלן אחד, בהשוואה לקבלן אחר? יש הרבה מאוד קבלנים שלא הצליחו לעמוד בהתחייבויות במשך השנים, שכשעלו תשומות הבנייה ועוד דברים שקצת התנגשו עם החוזים שלהם.
קודם כל מדובר בחברת וולסטון, של משפחת וולסטון, שזו חברה שבנתה קרוב ל-2,000 יחידות בשבע שנים האחרונות. הם ידועים בבית שמש כקבלן שבשוק היד השנייה הדירות שלהם נמכרות ב-10% יותר מהזמן. יש לנו יזם מאוד מאוד מבוסס לאיכות, והקבלן שהולך לבנות זה אומר הנדסה. זה אחד מה-10 חברות קבלניות הכי גדולות בארץ. עשינו אותו דבר בעבר בחיסמך, ענינו אז עם תדהר. התוצאה הייתה בעצם שאנחנו נתנו גם במחיר הכי טוב וגם במוצר.
מדובר על פרויקט שהוא אמנם ללא כוונות רווח והוא עשוי לרוכשים רבים, אבל הוא עם ערבות בנקאית. אז הגורם של הסיכון די מנוטרל כשיש ערבות בנקאית.
אני רוצה להגיד משהו שלא פופולרי כל כך לעשות בשוק הדיור הישראלי. כשעשיתם קבוצות רכישה ברמת שלמה, הרב ברונר, ביחד עם שותפו הרב רפי הופמן, ישבתם לכיס הרוכשים 100,000 שקלים לכל אחד לאחר גמר הפרויקט, שהתברר שנותר רווח.
ברמת שלמה, רפי הופמן היה היזם של הפרויקט, והוא באמת היה עמותה יחידה בזמנו שהחזיר כסף לדיירים. אני עשיתי איתו את החיסמך, ובחיסמך החזרנו עד 100,000 שקל פר דייר. וזה באמת היה כתוצאה מזה שהיינו צריכים לקחת מרווחים בשביל היטל השבחה ודברים כאלו, ובסוף הצלחנו למסור את המוצר יותר זול מה שציפינו.
האם לא היה לכם ניסיון קשה ודיונים פנימיים? אולי בואו נמשיך ככה. ולא נחזיר את ה-100,000 שקל.
ברוך השם, לא היה לנו ניסיון כזה. יש לנו חלוקה ברורה בין פרויקטים שבהם אני עושה אותם למטרות רווח.
אבל אף אחד לא ציפה להחזר.
זה נכון שאנשים לא ציפו להחזר, אבל אנחנו מראש הבטחנו לאנשים ש...
אני רוצה לספר משהו מהשמיים. אני מגיע עכשיו ביחד איתם בפגישה עם הרייבין של ועד הרבונים. פגשתי שם את הרב חיים יוסף גפנר. הוא קנה דירה אצלכם בפרויקט. הוא היה בהלם כשהוא קיבל את הידיעה. אני רוצה להחזיר לך 100,000 שקל. הוא חשב שזה טעות שרוצים לדרוש ממנו 100,000 שקל, כי כך מקובל. והוא היה בשוק לגמרי, אבל זאת הייתה קבוצת רכישה, והפעם מדובר על משהו יזמי.
זה קבוצת רוכשים הפעם. היתרון זה שזה מחיר סופי. גם אם יש דברים בדרך שלא מסתדרים, אתה יודע ביום הראשון כמה אתה משלם. כמו שרב שלמה אמר מקודם, אנחנו גם מדברים על ערבות חוק מחר. בניגוד לקבוצות רכישה שלא לקחו מארגן טוב, הם נתקעים לפעמים 10-15 שנה עד שהם מקבלים את הדירה. היתרון במתכונת של חוק מחר זה בעצם שאתה מקבל ערבות בנקאית על כל שקל שאתה משלם לקבלן. וזה נותן להרבה מאוד אנשים את הביטחון העצמי שזה המקום הנכון לקנות את הדירה.
בוא נחזור שנייה לנושא של השקעות עכשיו. אם אתם מדברים בדירות הרבה יותר יוקרתיות, כמו שגם הבונה, שהם כנראה לשוק אחר לחלוטין, גם מגדל מרום, אני חושב, המגדל הגבוה ביותר בירושלים, ועוד הרבה מאוד דירות גם בתל אביב. שנמכרות שם כ-90,000 שקל למטר, וגם אתם, מה שבניתם בירושלים, הייתם אומרים שזה מותאם להשקעה לבן אדם שיש לו את ההון הזה?
אנחנו בונים גם עכשיו בשנלר, שני בניינים שנקראים שטו, הם בסגנון מיוחד, יוקרתי מאוד, סגנון דומה לוולדורף אסטוריה, דירה רגילה, עולה 85,000 שקל למטר, ונמכרים שם פנטהאוזים ודירות גן, בעיקרון זה לא דירות להשקעה. הגם שאנשים שקנו בהתחלה, קנו ב-26,000 שקל למטר כשהתחלנו לפני 10 שנים, ואז גם חשבנו שזה יקר, בסופו של דבר הם שילשו את הכסף. עדיין הדירות האלה, לקנות ב-85,000 שקל, זה לא דירה להשקעה, זה דירה נהדרת ליהודי עמיד שיש לו כסף, הוא רוצה לקנות דירה עם איכות. אין במרכז ירושלים כמעט קרקעות כאלו עם גינות ומבני שימור ומרווחים כאלו.
סביר שהרוב המוחלט של הרוכשים הם אנשים מחוץ לארץ, שיש להם הרבה כסף והם רוצים שתהיה להם דווקא באזור ספציפי ולא מתכוונים לשום רווח מזה.
כל יהודי שקונה בסוף מתכוון גם כן רווח וזה גם קורה. אבל האוכלוסייה שקונה את הדירות זו אוכלוסייה עמידה, רוב רובה מחול, אפשר להגיד 85-90%. בסופו של דבר מתברר לאחר שנים שהם גם עשו השקעה טובה. אבל להגיד לרכוש את זה להשקעה, התשואה על זה היא מאוד נמוכה.
למרות שדיברנו עד עכשיו על דירות למגורים מאוד מאוד פשוטות, אני רוצה עכשיו לשאול על השקעות נפוצות אחרות שאתם רוכשים את זה כשאתם בונים פרויקטים. פה הרי קניתם קרקע עצומה. יש אברכים שיכולים לעשות עסקה יותר טובה ממכם, ופשוט לעשות את עסקת החיים לרכוש דירה ללקוח הקצה, זכות לדירה של 120 מטר, אני לא מדבר רק במשמר יהודה. אני מדבר גם על מקומות ממש אפשר לגור שם, יש בצפון לא רחוק מכן בקריות שמוכרים עכשיו קרקעות, לייטר לייף ועוד כל מיני חברות. מה דעתכם על העסקה הזאת לאברכים? כמו שאתם קונים, גם אברכים אמיצים יותר שלומדים את הסוגיות הכי קשות, גם עסקאות יותר מורכבות.
זה לא עניין של להיות אמיץ ולא להיות אמיץ. אני חושב שאברך אין לו את הכלים כדי להבין אם המקום הספציפי שיזם ממולך מציע לו, אם באמת זה השקעה טובה ובאמת הולכים להפשיר את הקרקע או לא. במשך כל התקופה שאני עובד, יש לי קבלת קהל אנשים שרוצים לקבל עיצות, ויש קבוצה יחסית גדולה שקנתה קרקע באזור חיפה. הם באו גם אליי ואמרו לי, אם אתה תקנה, יש עוד הרבה אנצרפן האחרים שגם יקנו. אמרתי להם שאני מבטיח להם שלפחות 15 שנה לא יהיה שם זה.
לפני כמה זמן זה היה?
אנחנו מדברים על סיפור שלפני יותר מ-25 שנה, שעד היום עדיין אין. זאת אומרת, זה נכון שיש אפשרת קרקע, וזה נכון כשאתה ממש המעגל הראשון על יד בנייה קיימת, אז הסיכוי שהולך להיות אפשרה היא יותר גדולה. אבל צריכים תמיד להסתכל, והסיבה שאמרתי להם 15 שנה, בגלל שהיה תמה ארצית שסיימה את המקום הזה להיות ירוק. לשנות תמה זה דבר מאוד מאוד קשה, בגלל זה אמרתי שזה לפחות 15 שנה. זה לא אומר שזה לא קורה.
יש פרויקטים שאתם מכירים שמכרו לאברך בקצה, קרקע קצה, קרקע חקלאית, שהיא הפכה לשכונת מגורים?
אני לא יודע ספציפית אברכים שקנו, אבל אני כן יודע שכשאתה בא עם קרקע חקלאית, אף אחד לא פגש את הכסף לפני 7-10 שנים. זה המקרים הטובים. גם אני, כשאני קונה קרקע חקלאית, ואני קונה אך ורק במעגל הראשון שסביב הערים, אני לא מצפה לראות כסף לפני עשור. דבר ראשון שעושים אנשים שמוכרים כאלו דברים, הם היו מביאים דוגמאות מאנשים שהשקיעו וזה. ולא ראיתי שום מודעה, גם לא באזור הממומן, שאתה רואה פתאום אברכים שהשקיעו 200,000 שקל ופתאום יצאו עם מיליון שקל.
זה אתה פוסל, אז נדלג שנייה לעצור חוץ לארץ. גם אתה הרב טייטל בונה ברומניה ולונדון ועוד, וגם אתה הרב ברונר במדינות שונות בארצות הברית וסנט פטרבורג ברוסיה, שם אני לא מתכוון לקנות דירה, זה קצת לא יציב שם. אבל כל תקופה יש בשורה על פרויקט אחר במגזר החרדי לשיווק, כגון דירות בדובאי. בקפריסין, בבוקרסט, בטול שבגיאורגיה, המון. זה נראה לפעמים מבטיח ועם מעטפת שירות וייעוץ, יש סיכויים שמדובר בהזדמנות להשקעה סבירה?
כשאתה קונה נכס, בפרט שזה הנכס היחידי כנראה שתקנה אותו, עדיף שתקנה אותו במקום שאתה יכול ללכת לבקר. לא חסר מקרים שאנשים קנו כאילו דירות, הגיעו לשם, זה היה חצי חדר, בלי מים זורמים ובלי חשמל, אז אתה צריך להיות דבר שאתה יכול גם ללכת שם, לראות ולפקח.
אז מציעים טיסה לרובע החמישי בבוקרסט, פרויקט שברוך השם כבר לא משווקים מאז שאנחנו פרסמנו אותם חינם, אבל יש הרבה אנשים שבאו לשם עם טיסה וראו את הדירות, וזה מדהים.
כן, כן, הם ראו את הדירות, אבל זה לא הדירה של הבן אדם שמחר להם את זה, זה היה הדירה של מישהו אחר. זה הבעיה, כל אחד יודע פה בארץ, רוב מה שכתוב בנסח טאבו, כל מדינה יש לה את הכללים שלה. ובפחד בדרך אירופה, שרשרת הבעלויות מאוד מאוד מסובכת, והרבה פעמים לא רשומה כמו שצריך. אז אברך, שאין לו שום מושג בתחום, הייתי אומר שגם בארץ בקושי הוא מבין מספיק כדי לעשות השקעה, לעשות את זה בחוץ לארץ, שגם הבעלות של הטאבו, וגם הנושאים של אפשרת קרקעות שונה לחלוטין מפה, זה לא עסק בשביל אברך לעשות דבר כזה.
אוקיי, אז זה לא העסק. אז אני אשאל את הרב טייטל. אתם בונים גם ברומניה וגם בלונדון, איך למעשה אתם לוקחים לשם משקיעים?
אנחנו לא מכרנו בחיים דירה למשקיע, בטח לא בחוץ לארץ. האברכים, עוד לפני דירה, שמים את הכסף על הבטחות, על סיפורים. דבר ראשון, אם כבר בן אדם נכנס לאיזושהי השקעה, שתהיה דירה או נכס על שמו בטאבו. כל השותפויות, ההשקעות האלו בחול, קרקעות על הירח.
אבל אם המוכר יכול להיות הרי שמיים.
אין לזה קשר לאיך נראה המוכר. המציאות הוכיחה שכל האנשים שעשו את ההשקעות האלו נפלו בפח, פונים אלינו בלי סוף אנשים עם עגבת נפש. בן אדם שקונה נכס צריך לקחת עורך דין מטעמו ולא לחסוך את כמה אלפי שקל, ושהנכס יהיה רשום על שמו בטאבו. אז פעם הוא עשה יותר טוב, פעם הוא עשה פחות טוב, פעם הוא קנה בתקופה. זה דבר לא סיכן את כספו. כל ההשקעות האלו, השקעות בחול והבטחות, והכל על קרן הצבי, ויצא מזה רק אגמת נפש.
יבוא עכשיו שלושה אברכים שהתארגנו, וסומכים עליכם, מכירים אתכם, רוצים לקנות אצלכם ברומניה שלוש דירות. מוכן?
אני מוכר ברומניה רק לאנשים שגרים במקום, מקבלים משכנתה. אני לא יכול להפריע אם יבוא יהודי וירצה לקנות שם דירה, אבל אם הוא ישאל אותי, אני אמליץ לו שלא.
למה אתה ממליץ לשם? באמת מאוד מעניין.
כי בן אדם צריך לקרוא נכסיו קרובים לעיר, בן אדם צריך לקנות קרוב, שהוא יכול לבוא לבקר, ואם יש פעם בעיה עם סוחר או עם רשות, הוא יודע לדבר, הוא יודע להתמודד. בארץ זרה, זה טוב ליזם שבנוי שם ויש לו מערכת, לאברך בודד, זה גרוע.
הפרק הבא בעזרת השם מחר.
אורך. שלוש.